לפעמים עם הפרקליט, יש לי טה-טה-טה-טה, אני לא זוכר מילים וזה לא נורא.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי עמית בלום.
אלן אלן, קשה, קשה לזכור את השם הזה.
נורא נורא, קשה לזכור, גם כל כך הרבה שותפים פה, ומבלבל.
הרגת אותי.
את השם שלי אני בקושי זוכר. עמית, אנחנו מקליטים פרק עם מספר מסוים של פודקאסט משחקי התפקידים שלנו. מה, איך אתה מרגיש לגבי זה? פרק 37.
7? נכון.
זה מספר טיפולוגי. זה מספר טיפולוגי? לא נראה לי. נראה לי כמו מספר סטנדרטי.
זה מספר מספרי.
עמית, מה הגניב אותך השבוע?
אז השבוע אני התחלתי לשחק משחק טקסט חדש שקוראים לו Night Road. משחק שמבוסס על Vampires the Masquerade, שאני ממש אוהב את המשחקים של Vampires the Masquerade, ומה שיפה במשחק הזה זה שהם גם עיצבו את הדף דמות שלך, את הסטאט שלך, כמו הדף דמות במשחק טייבלטופ, מבוסס נקודות ב-1 עד 5 והאטריביוטס שם והסקילס והדיסציפלינס, כל הדברים ממש כמו המשחק טייבלטופ.
אתה רוצה להסביר לי את המושג שאתה אבל התחלת בו של משחק טקסט ואני עוד שם? מה הכוונה?
זה משחק בפלאפון, כמו...
זה היה החלק שהיה חסר לי.
כמו בחר את ההרפתקה שלך, אם אתה רוצה לעשות ככה עבור לעמוד ככה וככה, אם אתה רוצה לעשות ככה כמו כישוף,
כן, כן.
הספרים האלה. אז זה אותו דבר, פשוט בפלאפון, באפליקציה, המון בחירות, המון אפשרויות, זה 650 אלף מילים שיש במשחק הזה, אתה אובייס, באופן כללי אתה לא תתקל בכולם, אלא אם כן אתה תשחק אותו שוב ושוב, ותבחר דרכים אחרות ושבטים אחרים ודברים כאלה. אני גם מאוד אוהב את המשחקי טקסט של Choice of Games, כבר הזכרתי אותם בעבר, הם ממש טובים. אני גם אוהב את הטייבלטופ של Vampires the Masquerade והרפדים, אז איך אומרים, אי אפשר לטעות פה. זה מגניב אותי, וכמו כן קיבלתי במתנת יום הולדת pre-order של Vampires the Masquerade Bloodlines 2 למחשב, שיגיע בזמנו מתישהו ב-2021.
יפה, יפה. טוב, מה שהגניב אותי השבוע, אני נתקלתי השבוע במשחק חמוד, אני חושב שהוא ככה איפשהו בין משחק תפקידים ללארפ, אבל הוא מוצר, כאילו מוצר שאפשר לקנות ב-HIO, אני שם קישור אליו, קוראים לזה Behind the Magic, והרעיון של המשחק הוא שזה סוג של, מספרים בסגנון תוכנית ריאליטי, אבל כשמשחקים את התמודדותם של חבורת גיבורי פנטזיה לא יוצלחים במיוחד עם סכנות בזמן שהם מצילים את העולם, כשהכל מלווה בכאלה confessionals, כאלה רעיון וידוי כזה שאנשים מספרים בהם על האירועים שקרו להם ואיך הכל השתבש ואיך הכל היה נורא, זה אמור להיות הומוריסטי וזה נראה לי מאוד חמוד. זה גם, מה שקורה זה שאני כל הזמן נובר בבנדל הזה, קניתי בנדל שיש בו איזה 500 משחקי תפקידים בין השאר, לפני איזה חצי שנה.
זה הבנדל ההוא של האיקוויליטי?
היה זה, כן, היה בנדל נגד גזענות, ופשוט יש בו המון המון משחקים נחמדים, ואני כל פעם חופר ומוציא ממנו עוד דברים מעניינים.
אתה מוכן לעשות כאילו ליסט ולהחלוק עם שאר הקבוצה? כאילו גם אני קניתי את הדבר הזה, אבל פשוט אין לי זמן לחפש בו, כי הוא כזה גדול.
אז אני כל פעם מעלה, תשמע, זה גם אני, אתה יודע, אני פשוט עובר על זה ורואה, אז לא, אני לא יכול לעשות ליסט, אני כן מדי פעם מעלה דברים לפה. אז זה נראה לי ממש משעשע וחמוד, קצת מזכיר לי היה איזה סדרת יוטיוב כזאת, עם איזה חבורה כזאת שהולכת במבוך וממש ממש מטומטמים, והמבוך עושה להם צרות, והם גם כן יש שם כאלה זה, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אם אני אזכר אז אני אקשר, אם אתם זוכרים אז תקשרו.
יש לא מעט, יש גם את Roll for One, אם אני לא טועה, שזה גם איזה קבוצת לא יוצלחים כזאת, והסורסר שלה אם רק רוצה להטיל כדור אש בכל הזדמנות שיש לה.
יפה, יפה. עמית?
כן.
למה זה כיף להיקשל? בוא נתחיל ישר ולעניין.
ממה ש... איך אומרים? מהסיפור שלך שאתה מדבר על הקבוצת לא יוצלחים, ומה שקורה מאחורי הקלעים. במעבר אחד לנושא של הפרק. קודם כל, כשאנחנו מדברים על כישלון, חייבים לצטט את דוקטור סוס, שדוקטור סוס אמר בספר שלו, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, שאתה יוצא לדרך, אתה תמריא לשחקים, אתה תהיה ראשון, תגיע ראשון, תמיד תנצח, ואז אתה עובר עמוד ואומר, חוץ מאם אתה לא, לפעמים אתה לא, לפעמים תיקשל, תהיה בצרה, וקורה, תהיה אחרון בשורה, זה קורה. זה לא, איך אומרים, זה חלק מהחוויה, זה חלק מהאתגר. כשאתה כל הזמן מצליח, אתה מאבד מתחושת ההישג שלך, מתחושת הניצחון שלך. נשחק שהבוס הגדול בסוף נופל במכה אחת, הוא מאכזב. הוא פשוט כאילו, ההרגשה של האנטי קליימקס היא קשה.
אבל לפעמים זה גם קורה.
זה קורה. זה אכן קורה.
אני נזכר תמיד בזה, בניהר נחש המים המיתולוגי, ושלי מכה אחת, הורידה לו את הראש במכה אחת, ככה היא זכתה בכינוי.
זה דברים שקורים, אבל בגלל שהם כל כך הריגים, אז אתה זוכר אותם. לצורך העניין, יש איזה סיפור שהסתובב באינטרנט, על במשחק של Warhammer 40,000, אז קבוצה של Space Marines, חטאי חלל בשירות הקיסר, מסתובבים בגלקסיה ונתקלו בשד. עכשיו, שדים במשחק הזה זה לא משהו כליל, זה תחשב כבוס גדול ונוראי, והשד הזה חיסל חצי מהקבוצה, ובזמן שהחצי השני מנסים לברוח, אחד האנשים אמר, אני אעמוד פה ואני אעצור אותו. אני אחזיק אותו עד שאתם תברחו. והוא לקח לבנה שהוא מצא במקום, כי זה מה שהיה לו, כי נגמרה לו התחמושת. הוא אומר, אני משליך עליו לבנה. והוא גלגל ופגע. עכשיו, הנזק וחוקים של לבנה, זה לבנה עושה 1.8 או 1.10 נזק, ומה שנקרא קוביות מתפוצצות. אתה מוציא מקסימום, אתה מגלגל שוב. והוא גלגל 37 פעמים רצוף 10. ועשה 370 נזק עם לבנה. והרג את השד במכה אחת עם לבנה. מה שמעניין זה שאחר כך הלבנה הוגדרה כנשק קדוש. לא החייל שזרק אותה.
מן הסתם, זה נשמע ככה. כן. טוב, אז בוא נגיד ככה, לי מכה אחת לא עשתה כל כך הרבה נזק, אבל היא כן גלגלה, אני חושב שהיה שם איזה 5 קוביות, כי היא קיבלה את הבונוסים מהכל, היא גם הייתה לוחמת נורא חזקה, והיה לה מלא נזק, זה היה ונור, הייתה לוחמת בדרגה 7 עם כל מיני בונוסים מיוחדים כאלה, וגם כולם נתנו לה כל מיני בפים, שזה, שנתנו לה עוד קוביות נזק, ואז היא גלגלה את השש קוביות, וכולם יצאו בתוצאה הכי גבוהה. יש לי תמונה של זה באיזשהו מקום.
וזה קורה כשאתה מצליח. אבל לפעמים גם לא מצליחים.
ואז ניהר נחש הים המיתולוגי מת במכה אחת. אבל אני חושב שכאילו יש פה איזה מין שלב רמה ראשונה של זה, שזה קצת באמת העניין הזה, כן? להצליח יש לו טעם אם אתה יכול להיכשל, כן? הכישלון כאיזה דבר שנותן את הטעם להצלחה, זה אולי גם נקרא לזה אולי המקום המסורתי טיפה אפילו של, 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 של האיזון בין הפסד וניצחון. כן? זה גם המקום שבו זה יותר מובהק, מרגיש כמו הפסד.
אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, במיוחד במשחקי תפקידים, כשאתה נכשל, זה לא אומר שהפסדת. מה שיפה בזה במיוחד, וכשמספרים סיפור משותף, זה שלפעמים זה פשוט משנה את הכיוון של הסיפור. כמו הייתה לי דמות שהייתה אמורה להיות פלדין. זה מה שהוא היה אמור להיות, זה הייתה התוכנית, הוא התקדם בזה, זה היה לפני מדורה 5, זה היה בזה שיטת בית של המנחה. בכל מקרה הוא התקדם בזה איזה כמה דרגות, ואז הוא הלך לעשות את המבחנים לאבירי קודש, ונכשל במבחנים. והדמות, איך הוא לקחה את זה כל כך קשה, שהוא זנח את כל מה שקשור ללימודי קודש ודת ומצפון, והלך ונהיה שכיר חרב, תאב בצע וצמא דם. זה פשוט שינה את הסיפור שלו לחלוטין, וזה היה סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין מה שקרה לו, כשהוא עמד מול מבוך, והמבוך כדי, אחת הדלתות שם כדי לפתוח אותה, היה צריך לתת תרומה למבוך, לשים כסף באיזה מקום, ובעצם הכסף נעלם והדלת נפתחת. והוא זכר ורשם את המבוך הזה, וכמה כסף הוא איבד שם, כדי לפתוח את הדלת. זה, הוא הפך לדמות מאוד עמוקה ומאוד שונה ממה שתכננתי, בגלל הכישלון הזה, שהיה כישלון כאילו לכאורה, כאילו המנחה אמר, תקשיב זה, כאילו נתתי לך גלגול מגוחך פה, מה נכשלת כאן. בגלל זה הוא לקח את זה כל כך קשה, זה היה פשוט מדהים.
כן, אני, זה נראה לי, יש פה כאילו, יש נראה לי בסביב, סביב הכישלון יש כאילו שני צדדים, קודם כל, יש את הצד של השחקניות, שחקנים, וצד של המנחות, שמהבחינה הזאת, לצד של השחקנים, אני יכול להגיד, בואו תראו בזה הזדמנות. נכשלתם במשהו, תהפכו אותו להזדמנות, למשהו מעניין, כאילו נתת פה דוגמה מצוינת. זה כן גם שאלה של איך הדגש בדיוק נראה מהצד של המשחק, כן? אפשר לצבוע כישלונות בכל מיני דרכים, נגיד בלהבים בעלתה, נגיד יש אמירה ברורה, כן? אם לא הצלחת, אם הדמויות לא הצליחו לעשות משהו, זה לא בגלל שהן גרועות, כן? לא אמורים הרעיון הוא ממש ההנחיה של המשחק, זה לא אמורים להציג את הדמויות כחסרות יכולת כשהן נכשלות. הרעיון הוא שאם דמויות לא הצליחו לעשות משהו, זה כי משהו השתבש, כאילו משהו היה לא כמו שציפו, משהו היה יותר קשה ממה שהיה צפוי, נוצר איזשהו אתגר חדש, נוצר איזשהו הסתבכות חדשה, וזה כאילו עניין של דגש, זאת אומרת, אבל אני אומר, גם במקום שבו באמת דמות הוארה כחסרת יכולת באיזשהו משהו, זאת יכולה להיות הזדמנות. אני אגב, גם בלהבים בעלתה, הייתי משאיר את האפשרות הזאת, כן? לפעמים אתה רוצה להיראות חסר יכולת. לפעמים יש בזה ערך סיפורי. שוב, להבים בעלתה מנסה לספר על איזה מין פושעים בעלי יכולת, כן? זה חלק מהסיפור. כאילו, חלק מהסיפור, נגיד, בלהבים בעלתה, זה אומרים, יש את כל היכולות האלה שיש לדמויות, כן? יש את כל האקשנס, כל הפעולות שדמויות יכולות לעשות. אתם בעלי יכולת בסיסית בכל הדברים האלה. יש דברים שאתם ממש טובים בהם, כן? יש את הדברים שאתם רק יכולים בכל מצב, גם בדבר שיש לך בו אפס, כן? כאילו יש לך בו אפס קוביות, אתה יכול להשקיע מאמץ, כאילו להשקיע אקסטרה מאמץ, כדי לקבל בו קוביות, וזה מייצג את זה שיש לך איזושהי יכולת בסיסית לעשות בו דברים בכל מקרה. אבל לא רציתי לדבר דווקא על להבין בעלתה, פשוט אני כנראה די אוהבת להבין בעלתה, ומתלהב ממנו. מה שרציתי להגיד, ואולי גם קשור להבין בעלתה מהבחינה הזאת, זה שמהצד של המנחה יש פה את כל הסיפור הזה שלפעמים קוראים לו fail forward, להיכשל קדימה, שזה אומר כישלון מהצד של המנחה יכול להיות סוף של משהו, יכול להיות קיר, כן? זה גם הרבה פעמים המצב, אני חושב, במשחקים מסורתיים יותר, לא בהכרח, זה לא כאילו, לא הכרחי שזה יהיה, אבל זה הרבה פעמים המצב, כן? אתה מגלגל קוביה כדי לראות אם הצלחת או לא, והצלחת אז עשית את זה, לא הצלחת, לא עשית את זה, כן? משחק כמו להבין בעלתה מייצר מצב של הצלחת, אז עשית את זה, ואולי אפילו עשית את זה בהצלחה מדהימה, הצלחת קצת פחות, אז אולי עשית את זה ויש איזושהי הסתבכות. נכשלת, אולי עדיין עשית את זה, כן, זה הדבר המעניין. אבל עכשיו בעצם יהיו לזה השלכות אפילו יותר חמורות, שזה הרעיון של להיכשל קדימה, זאת אומרת לראות בכישלון דלק לסיפור מהבחינה של שהוא דוחף אותנו לדבר הבא ולא תוקע אותנו. אני חושב שאחת מהדינמיקות המבאסות, אני זוכר את זה מפאת'פיינדר, כן? זה של לגלגל קובייה ושנכשלים בה, ואז אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? לא הצלחנו לעשות את הדבר הזה. מה עושים עכשיו? במשחק כמו להבין בעלתה, כן? אתה עכשיו גלגלת את הקובייה ולא קיבלת הצלחה, היה פה איזשהו סיבוך, דברים ימשיכו לקרות, זה לא שאתה נמצא באותה נקודה רק שהדבר הזה לא הצליח. דברים הסתבכו, והם הולכים להמשיך להסתבך. ואם אין פוטנציאל סיבוך, אולי בכלל אין פה שום סיבה לגלגל קובייה.
בהחלט, לא תמיד צריך לגלגל קובייה.
אגב, זה דבר לדעתי שאפשר להתאים יחסית בקלות, גם לסיטואציה של משחקים מסורתיים יותר, כן? גם במבוכים ודרקונים אין שום בעיה שאת כמנחה, אתה כמנחה, תגידו לעצמכם, אוקיי, סבבה. אם אין פה איזושהי שאלה של מה שיכול להיכשל באופן שיגלגל את הדברים קדימה, אז לא צריך פה גלגול אולי. או שהם יכולים לעשות את זה או שלא. פשוט תגידי את התוצאה. אם יש פה שאלה, אם יש פה מה שיניע דברים קדימה, גלגלו.
גם תמיד אפשר להכניס את הסיבוך. לצורך העניין, נכשלת בלמצוא את הדלת הסודית, אז זה לא מה שנכשלת בלמצוא את הדלת הסודית. מצאת את הדלת הסודית, אבל גם הפעלת את ההזקה תוך כדי.
בדיוק.
זה בסדר גמור לעשות את זה, גם אם לא תכננת מלכתחילה שיש שם לחש הזקה או חבל עם פעמון, עכשיו יש שם. כי ככה הם ימצאו את הדלת הסודית והתקדמו לחדר של בורבורג מלך האורקים, אחרת אנחנו לא נזוז מפה.
וגם הם יפסידו משהו מגניב, כאילו כדאי שהם ילכו לבורבורג מלך האורקים.
כן, יש גם...
כי הם צריכים לעשות איתו שלום.
ברור, אנחנו באנו...
מה באתם לעשות עם מלך האורקים? להילחם איתו? מה אתם מטומטמים? חסר לכם מה לעשות בחיים? באתם לעשות איתו שלום, נכון?
יש איזו טכניקה של אימפרוביזציה, שאומרת, זה איזשהו משחקון שעושים כזה, של איך לתאר כישלון. לצורך העניין, יש את קונן הברברי. וקונן הברברי, כל יד שלו היא בגודל של קרנף. הבחור הזה בנוי לעקור עצים מהשורשים שלהם. הוא הלוחם הכי טוב בעולם, והוא מרים את הגרזן הענקי שלו.
כהן הברברי, נכון?
נכון. והוא מרים את הגרזן הענקי שלו, ונותן באבחת גרזן אחת גדולה וענקית, ומפספס. איך מתארים את זה בצורה כזאת מדהימה, שכל מי שראה את הפספוס הזה יודע שהוא הלוחם הכי טוב בעולם, יודע שהוא יכול לעשות את הדברים המדהימים שהוא יכול לעשות.
אני יודע איך זה. כן, היריב שלו צועד ככה, הרגליים שלו רועדות, ואז הוא פתאום מחליק על הבוץ ונופל בדיוק מתחת לגרזן המתנופף. והנה לך הכישלון של קונן, של כהן הברברי, עם הגרזן הענק שלו.
אפשר את זה, ואפשר שבזמן שהוא הניף את הגרזן, הניף את הגרזן ופספס, הוא פגע באחד העצים שבצד ושבר אותו לשניים.
כן.
בעצם זה שהוא פגע בו עם הגרזן וכדומה. זה כאילו סוג של לתאר כישלון, אבל כבילדאפ, כבנייה למה שהולך לבוא.
כן, זה מאוד מתחבר גם למה שלצורך העניין להנחיה הזאת של להבין בעלתה, שאומר, אנחנו לא פה כדי להראות אותם כלא יוצלחים חסרי יכולת, אפילו שהם נכשלים הרבה. כן, להבין בעלתה הוא גם משחק הזה שבו יש איזה מין זרימה מתמדת כזאת, איזה מין אפילו כמעט מסחר כזה בהצלחות וכישלונות, כי אתה כמעט תמיד יכול להשקיע יותר כדי להגביר את הסיכויים שלך, רק שזה מעלה את הסיכון שלך למאוחר יותר, ומעלה את הסיכון שלך לטראומות, מגביר את המתח שלך, את הסטרס שלך. אז יש הרבה כישלונות וסיבוכים, וזה חלק מהדלק של המשחק, כן? כי זה משחק של פושעים שהולכים לעשות עכשיו משימה ומסתבכים בתוכה, ודברים לא הולכים לפי התוכניות, ואין באמת תוכניות, כי ככה המשחק בנוי. כלומר, לדמויות יש תוכניות, אבל לא לשחקנים. כן, אני כנראה חייב לשחק להבין בעלתה, אם זה לא ברור לכם, אני...
יבוא יום ואני אסיים לקרוא את הספר?
אני כבר קראתי מספיק בשביל לשחק, אני לא צריך לקרוא את הכל. נתחיל לשחק, ואז יהיה לנו שאלות, אז נסתכל בספר.
נסתכל בספר.
מה, לא ככה? אגב, יצא עדכון לזה, יצא עדכון לאקס נובו, עם עוד פרטים על סיעות, אני צריך להסתכל עליו. כי נראה לי שאין שום ספק שזה היה חלק יחסית מעורפל.
בהחלט. במשחקים קלאסיים יותר, שמרניים יותר, שלצורך העניין להפסיד בקרב, לכאורה אומר שאתה אמור, שהרגו את כל החבורה TPK, Total Party Kill, כולם מתים ונגמר המשחק, אז עדיף שלא. כלומר, לדעתי גם מדהים עשו על זה פרק שלם, אבל בקטע הזה, זה עוד פעם, זה למנחה לפתוח את הסיפור לכיוון חדש. החבורה הייתה אמורה להפסיד למלך האורקים, אבל אז הגיעו האבירים על הסוסים שלהם, וברגע שהגיעו עם החצוצרות כל האורקים ברחו, והאבירים הוציאו את הדמויות מתוך המבוך של מלך האורקים, והם אומרים שעכשיו מכיוון שהם חייבים להם את החיים שלהם, הם הנושאי כלים של האבירים, ועכשיו הם צריכים לבוא איתם לאן שהם הולכים, וזה כאילו מה שהולך לקרות עכשיו, עד שהם יצליחו לצאת מהסיפור הזה.
יש פה את הדבר שאיתי אמר לדעתי כבר כמה פעמים, שהוא הביא כבר כמה פעמים מנוסות הלפיד, שזה העניין של מטרות של האויבים בקרב, שאתה, אם מעצבים נגיד איזשהו קרב קשה, שיש בו אויב עשוי ללא חת, לא בטוח שמה שהאויב הזה מתעניין בו זה להרוג את הדמויות. יכול להיות לו מגוון של מטרות, לבורבורג מלך האורקים, יכול להיות שהוא מעדיף אותם בתור האסירים שלו, בתור קלף מיקוח, בתור עבדים, הוא רוצה אותם בתור לוחמים לגלדיאטורים, לשעשועים שלו, יש מלא דברים נחמדים שאפשר לעשות, שלא מסתיימים במותם, ושהם עקביים, בעיקר אם זה תוכנן מראש, וניתנו לזה כבר רמזים המתרימים שיגרמו לזה להיראות מתאים. לצורך העניין, כל החבורה עכשיו ירדה לאפס נקאפ, כן? זה בסדר, עכשיו לוקחים אותם, גוררים אותם, לוקחים להם את הציוד ודואגים שהם יתאוששו, כי רוצים אותם בתור אסירים, לאחד מהמטרות המרושעות נוראיות וזדוניות.
וחוץ מזה גם יש מקרים של אפשר להפסיד בכוונה. לצורך העניין, יש מצבים שבהם אנשים רוצים גם להפסיד בכוונה. לצורך העניין, הקבוצה שלי הגיעו לאיזשהו כפר, ובכפר הזה היה איזשהו קסם שהקסים ילדים. והחבורה בחרה באופן מודע שלא להילחם בילדים. לא לנצח את ההתקלות הזאת.
כן.
כי הם
ילדים.
כי הם ילדים. אז הם החליטו שהם לא רוצים לעשות את זה.
יפה. יפה מצידם. אל תרגו ילדים. זה עדיף. בכלל אל תרגו. תהיו אנשי שלום. גם את לא את בורבורג מלך האורקים.
הוא נחמד.
כמה האורקים רוצים לחיות.
הוא נחמד. הוא לא הרג הורים של אף אחד.
הוא הרג הורים של כל מיני אנשים. מה הוא היחיד? מה אין בני אדם שהרגו הורים של אף אחד? בוודאי, יש מלא כאלה. אז עכשיו אתם הולכים להרוג את כל בני האדם.
רק בגלל שהם בני אדם ומישהו מהם הרג...
אז בורבורג הרג את ההורים של כמה וכמה ברברים. נו. עכשיו אתם נגדו.
ורק לציין ש...
זה בסך הכל מנהג אצלו.
ואיך אורי חשוב לציין שזה רק אומר שההורים של אותם ברברים כנראה הפסידו. באיזשהו מצב כזה או אחר, לבורבורג, ועכשיו יש סיפור חדש לבן שלהם, הוא מטרים לעלילה.
מעולה, נראה לי שאנחנו כיסינו את הסיפור הזה מכל הצדדים, יש לך פרקליט השחקן? תאלתר לי פרקליט השחקן.
זה לא קריטי. לפעמים עם המנחים, אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן. בכל מקרה, הפעם בפרקליט לשחקן דיברנו על הפסדים ודברים כאלה. אני רוצה לדבר על משהו שהוא קצת מטה, קצת מחוץ לעולם המשחק. השבוע יצא לי לראות איזה סרטון על מנחה שמדבר על שחקנים שמרמים או משחקים לא לגמרי ישר, לא זוכרים באיזה ציוד הם השתמשו, באיזה לחשים הם השתמשו, מגלגלים קוביות בצורה, בצורה כזאת שלא ברור בדיוק מה יצא, ואז הם אומרים מה יצא, כל מיני דברים כאלה, שזה לא בדיוק לרמות, אבל זה גם לא בדיוק ישר. בכל מקרה, אין שום סיבה לעשות את הדברים האלה, וזה בדיוק העניין של הפרק הזה. נתקלנו באיזשהו אתגר ואין לנו את השיקול ריפוי הזה, אז אנחנו נמצא דרך אחרת להתמודד עם האתגר הזה. ניסית לעשות משהו ויצא נמוך ולא מה שרצית ולא חיסלת את האויב שלך במכה אחת, מעולה, יש לנו פה הזדמנות להמשיך את הסיפור הלאה. איך אומרים, לרמות במשחק תפקידים זה לרמות את עצמך, וזה פשוט מוזר.
אני אהיה פרקליט השטן, פרקליט השחקן, ואני אומר שזה מאוד מאוד תלוי באווירה המשחקית. כי אני חושב שלפעמים יש אווירה סביב השולחן, שבה זה אווירה אימותית, ובתוך אווירה אימותית אנשים רוצים לנצח. אז פה ההמלצה שלי, אני אצא מפרקליט השחקן ואלך ואפנה אל המנחות וכל מי שבסביבה. בואו ניצור יחד אווירה סביב השולחן שהיא אווירה של שיתוף פעולה, אווירה של יצירה משותפת, מהנה וכיפית, ובמקום הזה אפשר להנות יחד מהאתגר של לצאת מהצרה שהחבורה נקלעה לתוכה או שהדמויות נקלעו לתוכה, כאתגר משותף ומהנה. בכל מקום שבו האווירה מייצרת תחושה תחרותית ותחושה אימותית, אז כן, אנשים ירצו לנצח.
אני נקשר לסרטון הזה, כי הוא גם מספר שם, הוא מדבר שם גם על הלחץ שיש בקבוצה, גם בין השחקנים, כי השחקנים שם, מה שנקרא, משחקים ביושר, ורואים שיש שחקן אחד שהוא לא לגמרי ישר, אז הם לכאורה מנסים לתפוס אותו בדברים האלה, כי מה שהם מרוויחים, הם מרוויחים בדם, יזע ודמעות, והוא לא ממש, אז יש הרבה לחץ סביב שולחן משחק הזה, ולכן עוד פעם, גם אין שום סיבה, באמת שאין שום סיבה. הכישלונות מובילים אותנו קדימה למקומות שלא ראינו, וזה אחלה. זה משחק תפקידים כיף.
מצוין. יופי. אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי! לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.